ברשות מרנן ורבנן, כל מרנן ורבנן. מאז שהוקמה מועצת התלמידים, כמה וכמה דברים התקדמו בישיבה, ואנחנו שמחים על זה מאוד, ובעזרת השם יהיה מזה עוד הרבה תועלות. אחד הדברים זה המפגש הראשון של ראש חודש של הכולל כולו ביחד עם רבותיו. זה מסורת כזאת הייתה במרכז הרב, כנראה שלא כל ראש חודש, אבל כנראה שזה התקיים מפעם לפעם, שמרן הרב זצ"ל היה עושים איזה מין כנסות כזאת בראש חודש, ואז הוא היה מדבר על הדרכות פרטיות, מעשיות, בענייני הישיבה, בענייני התלמידים. אז אנחנו ממשיכים כבר מסורת שיש לה גב גדול. ראשית כל אני רוצה לומר לכל אברכי הישיבה, מי שלומד תורה בישיבה כמה וכמה שנים צריך לדעת את מקומו. התורה זה דבר השם, תורה עליונה, וכל מי שעוסק בתורה מתעלה. אדם שלמה כל יום ויום, שאדם עוסק בתורה הוא מתעלה יותר. ואם אדם למד שנה ועוד שנה ועוד כמה וכמה שנים טובות, הוא צריך לדעת שהוא אדם אחר, שהוא אדם איש תורה, שהוא בן תורה, ושהתורה העלתה אותו. זה לא גאווה, זה הכרת האמת. גאווה זה שאדם מתגאה במעלות שלו, אבל כשאדם יודע את המעלות שלו זה לא גאווה. אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך, שידעו בוודאי את מקומם וכוחותיהם ואת כישרונותיהם ואת יכולותיהם והנהגותיהם, הם היו ענבים. זאת אומרת, זה, אני חושב אדם שהוא, אם הוא מכיר בערך התורה ובמעלות הגדולות שהתורה מעלה אותנו, שזה גאווה, ואז הוא צריך, כאילו, אסור להתגאות, הוא צריך להיות ענב ולחשוב, מה, למדתי כמה שנים, אז מה קרה? לא, קרה דבר גדול מאוד. מדד אדם כמה שנים בישיבה, אז הוא נתגדל, הוא התורה, אחרת זה זלזול בתורה, זה זלזול ביכולת של התורה להשפיע על האדם. והתורה היא משפיעה, התורה היא מרוממת. כל מי שעוסק בתורה מתעלה. ועל אחת כמה וכמה כשאדם עוסק בתורה נשמה. באמת מפני שהוא בא ללמוד תורה, כי זה רצון השם, כי זה נכון לעשות. לא כדי להרוויח מזה משהו, לא כדי ליהנות מהתורה, אלא להפך, בשביל התורה. בא ללמוד תורה בשביל לרומם את אור השם בעולם, לרומם את דבר השם בעולם. אז הדבר הזה, וזה צריך להתבטא באמת מראשית כל אחד בתוך עצמו, בהיותו יודע שהקדוש ברוך הוא רומם אותו, שהתורה העלתה אותו, שהיום איש המעלה. וככל מה שאדם לומד תורה יותר, כמובן הוא מתעלה יותר. אני חושב שהדברים האלה הם צריכים להיאמר, כי מתערבב את התחושה שאם אדם כאילו מכיר בהם, במעלות הגדולות שנתנה לו התורה, אז כאילו מתגאה. וכפי שאמרתי, זה לא גאווה. זה לא גאווה. גאווה זה שאדם מתגאה בזה. אם אדם יודע שהכל מת השם, שכל מה שיש לו זה לא הוא, זה ריבונו שלו מילא אותו. והכל זה גאוות השם, זה לא גאוותו הוא. אז זאת הגישה הנכונה. דבר שני, מטרת הלימוד, לימוד התורה לשמה, כדי שהתורה, בשביל התורה, ללמוד תורה לשמה זה בשביל התורה, שהתורה תופיע בעולם, שאור השם מתגלה בעולם. מצוות לימוד תורה בעצם מצווה ללמד. הרמב״ם פותח בהלכות תלמוד תורה, אדם צווה ללמד את בנו תורה. ואם אביו לא לימדו תורה, הוא צריך ללמד את עצמו. זאת אומרת, זה תפקיד לימוד התורה זה ללמד. ללמד את עצמו. אם אביו לא לימדו, הוא צריך ללמד את עצמו. אבל לא רק את עצמו הוא חייב. הוא חייב ללמד את בנו, וגם את בן בנו. ולא רק את בנו ואת בן בנו, מישהו חכם, הוא חייב ללמד את כל התלמידים. בעצם מצוות לימוד תורה זה ללמד תורה. ללמד תורה בישראל, להופיע את התורה, לגלות את התורה, שאור התורה יאיר בעולם. ריבונו שלה מתגלה, תורתו של הקדוש ברוך הוא תתגלה בעולם. וכל בן תורה בעצם צריך להציב לעצמו את המטרה הזאת. אני, התפקיד שלי בעולם זה, זה להרבות אור השם בעולם. לגלות את דבר השם, תורת השם, כל חלקי התורה, כמה שאפשר יותר, בכל האופנים שאפשר. מי שעוסק בארבע הצעת תורה בוודאי, מי שיעסוק בתחומים אחרים, הוא לא מפסיק להיות בתפקיד הזה של להרבות אור השם בעולם. כל תפקידו של עם ישראל זה עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וכמובן התפקיד הזה שהוא תפקיד של כלל ישראל, הוא תפקיד של כל אחד ואחד מישראל. לספר תהילת השם, לגלות את אור השם בעולם, להאיר את הדרך, את התורה, את האור, את הטוב, את הצדק, את החסד, את כל המידות האלוקיות, את כל המצוות לפרטיהם. זה בעצם תפקידו של כל אחד מישראל. ועל אחת כמה וכמה, כל מה שאדם לומד תורה, הוא צריך להוציא את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל. זה לא צריך, זה לא דווקא בעבודת הקודש של הרבצת תורה. מישהו ברח לי להיות מרביץ תורה בישראל, אז בוודאי שהוא ממלא את התפקיד הזה בצורה הכי גדולה והכי מושלמת שאפשר. לא כל אדם הוא מתאים לעסוק בתורה, לעסוק בהרבצת התורה. אבל אפשר להאיר את אור השם בכל התחומים, גם כשאדם הולך להיות בתפקידים אחרים, מהנדס, הייטק, רופא, אפילו סוחר, בכל תחום ותחום אפשר להאיר ולגלות את אור השם. ראשית כל לעשות את זה בצורה הנאמנה ביותר. סוחר, אם הוא נושא ונותן באמונה, וזה קשה מאוד. להיות סוחרים שנושאים ונותנים באמונה זה קשה, זה לא פשוט. אחר כך אני אזכיר דברים של הרב שמואל מוליבר. אבל אם הוא נושא ונותן באמונה, זו השאלה הראשונה שאדם נשאל כשעולה למרום. נסעת ונתת באמונה, ואם הוא יכול להגיד על זה בחיוביות, אז זהו פקידי שם שמיים לאין ארוך. מה זה לעשות ולתת באמונה? זאת אומרת שאדם סוחר, הוא לא בא רק להרוויח, הוא בא לשרת את הציבור. הוא קונה ומוכר, והוא מתווך בין האנשים. והתיווך הזה הוא נצרך, כי אנשים לא יכולים ללכת לשדה לקנות עגבניות. הם צריכים מלפפונים בשדה אחר וכדומה. הם צריכים מישהו שירכז את כל הדברים וביחד יוכלו לקנות. אז הוא עושה שירות, הוא מרגיש את עצמו, משרת את הציבור, מגיע לו תמורה, אבל הוא עובד, יש לו כאן איזה מגמה, לא מגמה להרוויח כסף, כמה כסף יהיה לו יותר בערב, אלא יש לו מגמה להיטיב. אדם עובד במהנדס, בונה את ארץ ישראל, זה בכלל מצווה גדולה מאוד, עושה את זה בשלימות, בכי טוב, ויודע שהוא עוסק היום השתתפות עם ריבונו של עולם בבריאתו של עולם. כשם שהתורה ניתנה בברית, כך עבודה ניתנה בברית. כל דבר, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. על כן, אני רוצה להשאיל עוד שאלה כאן, הוגשה לפניי. תלמידים לומדים בכולל של הלכה, ומרגישים שהעומס הוא עצום. אחד שואל, בכל אופן, את השאלה הזאת, הוא שואל, האם צריך ללמוד אמונה? כי ממש אין לו זמן מספיק ללמוד אמונה. ו... אז הוא שואל, מה לעשות עם זה? האם חשוב להשקיע בלימודי אמונה ומדוע? אני, זה חשוב מאוד מאוד. אמונה זה כמו, יש גופי תורה ויש נשמת התורה. גופי תורה זה כל ההלכות, גופי תורה. זה גוף, נקרא בכוונה גוף. ויש נשמת התורה שאדם צריך לזכור כל הזמן לחיות, מה זה אמונה? לחיות כל הזמן את מציאות השם. לחיות כל הזמן שתורה שאני לומד, עכשיו אני לומד את דבר השם. כל המס, כל חיה, ויהיו חיים, חיים של תודעה מתמדת של שהוא נמצא מול ריבונו של עולם, שביתי השם לנגלי תמיד. בלי לימוד אמונה זה, זה לא, אי אפשר להגיע לזה. ולכן צריך להשקיע, הרב זצ"ל רצה שבני התורה ישקיעו שעה, שעתיים ביום בלימוד האמונה. וזה באמת תלוי באנשים. נפש החיים אומר שאפשר להקדיש לזה כמה רגעים וזה כבר מספיק, אבל הוא היה מאוד מאוד מוכשר. וכמה רגעים הוא הצליח להגיע לרמות של יראת השם עליונות, אחרי 3 שעות, עוד איזה דקה, לעורר את רגשות יראת השם. אבל מי שלומד במדרגה של רב חיים יכול גם לעשות ככה את זה. אז אני חושב שכל אברך חייב להקדיש זמן כל יום ללימוד אמונה. ולימוד אמונה שהוא גורם, כמו שאמרנו, שהוא גורם שהוא יחיה, שיחיה את האמונה. כן? צדיק באמונתו יחיה, שזה יהיה החיים שלו. וזה צריך כל הזמן ללבות את הרגש הזה של היראה, של האהבה, של הדבקות, הנובעים מחיי האמונה. כאן אני רוצה לעבור, להזדמן לי, בימים האחרונים, שלחו לי חוברת על רב שמואל מהוליבר. הוא היה גאון עצום ופעל ומאוד פעל בענייני חיבת ארץ ישראל, להביא את לעורר את האנשים לחזור לארץ ישראל, וזה היה עוד לפני הציונות. אני רוצה קצת לספר. ראשית כל, מי שכותב את החוברת הזה, גם כן תלמיד חכם עצום, זה הרב יצחק ניסנבוים. ואני רוצה רק לספר לכם מי הוא היה הרב יצחק ניסנבוים, כדי שתראו שאפשר לסמוך על הכותב. הוא היה בן 20 בערך, והוא מספר, בין היתר, הוא מספר את כל תולדות חייו. הוא היה פעיל גדול מאוד, היה אחר כך בשנים המסוימות, מזכיר, עוזר של הרב שמואל מהוליבר. והוא כותב עליו את החוברת. אז הוא מספר, גם בתוך הסיפור של תולדות חייו, בכל, הוא מספר, זה היה בשנת תפרי שנון ב', הוא היה בן 20-22, בערך בגיל הזה. הוא אומר, בכל השנים האלה ישבתי בבית המדרש והגיתי בתורה. את לימודיי חילקתי באופן כזה. 3 שעות ביום למדתי כפת. ועברתי בכל יום 10 דפים. עד שכמעט בכל שנה גמרתי את הש"ס. שאר השעות הקדשתי ללימודי הפוסקים. גמרתי את כל חלקי יורדיה ולמדתי את חושן משפט. כשגמרתי אותו למדתי את אבן העזר. ביורדיה הייתי בקיא בסימניו, בסעיפיו הקטנים. וגם משלושת חלקי השולחן ערוך הייתי בקיא באופן מספיק. מה אתם אומרים? אז הוא מספר שהוא לא התעניין במסמיכה, אבל הוא היה אוהב לבוא לדבר בלימוד, יצא... ואז הגודל ממינסק נתן לו מסמיכה בעצמו. אבל הוא כבר לפני שהיה גיל על גיל 20, הוא היה גם כן פעיל מאוד מאוד בענייני ארץ ישראל, חידמת ארץ ישראל. אני רוצה קצת לתאר את הדברים, כי אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה, על פי שזה קצת היסטוריה. הרב שמואל מאוליבר, הוא נולד לפני קרוב ל-200 שנה. הוא היה גאון עצום, גאון עצום, נערץ מאוד מאוד. וכשהגיע לאחת הערים, כשהוא היה רב, אז נהיו לו חסידים, והתחיל כאילו, התנהג אליו כמו אדמו"ר. והיו כל שבת באים אליו, והוא לא רצה להיות אדמו"ר. לא רצה. וכל מה שהוא אמר להם, תעזבו אותי, אל תטפלו אליי, לא עזר שום דבר. אז לא הייתה לו ברכה. אז לפני סעודה שלישית, כשהתחילה סעודה שלישית, הוא קרא לרבנית שתשב על ידו. כל החסידים ברחו. ומאז שנו אותו, והתחילו לחפש עליו כל מיני חסרונות, ולא מצאו. חיפשו ולא מצאו. על כל פנים, הוא כאב לו מאוד המצב של העם בחוץ לארץ. הרדיפות שהיו שם, והקשיים, צריך לחזור לבוא לארץ ישראל. וגם, הוא לא רצה להיות רב, הוא רצה להתפרנס מגיע כמה, והוא התחיל מסחר ולא הצליח. וראה שהמסחר, אי אפשר להיות בו ישרים, וכל היהודים עוסקים במסחר. זה מקלקל את הנפש, הוא ממש כאב לו הדבר הזה מאוד מאוד. הוא התפונן במצב היהודים ואומר, מדוע, הציקה לו השאלה, מדוע זה באותם המדינות ששם אחינו שומרים תורת השם ועושים מצוותיו, הם מוכים ולוקים, שפלים וגאולים. במדינות ששם אחינו כמעט השליחו תורת השם אחר גבעם ומיינו ללכת בערכי אבותיהם וישן מפני חדש הוציאו, המה בגרם המעלה והצלחתם עלתה כפורחת. הרי מי שלומד תורה צריך להצליח. לא אלה שעוזבי תורה. במדינות שהזכרנו, אחינו מלאים תורה ומצוות, אבל זה רק בדבר הנוגע לאיש בפני עצמו. אבל בנוגע, במה שנוגע לטובת הכלל, הם עומדים מרחוק. ואין מהם חולה על זה. ויעברו על זה בזדון או בשגגה. הקינה והשנאה גדולות מאוד. הם מפורדים לכיתות, מחממת חלוקת דעתם באופן עשיית איזה פרטי מצוות. וכת אחת תרדוף. וגם תלשין על ראותה. חוכמתם נשרחה. לדבר בשפת המדינה לא ידעו, עד כי אין ביכולתם גם להזיק את עצמם נגד עלילות ושקרים אשר יפיחו עליהם צורריהם. אין להם שום סדר והנהגה כללית. לא ידאגו לפרנסה בניהם, כי יבוא להמית, כל אחד סומך על הנס. כללו של דבר, כל הדברים הטובים לטובת הכלל הנמצאים בתורתנו הקדושה, השליחו אחרי גבעם, והלכו להם בדרכי חושר והקלטון. ולהפך, להפך בני עמנו אשר במדינות הנערות, אם כי עברו תורה וחלפו חוק ויקבלו על זה העונש כל אחד ואחד על מעשיו אשר לא טובים, אבל כל זאת במצוות הנוגעות לכלל, אבל על כל זאת במצוות הנוגעות לכלל החזיקו בהם למאוד, והם מקדשים שם ישראל על ידי חוכמתם והנהגתם. מגינים על עמם ומשתדלים להסיר כל תלונה ופרעוניות מעל ישראל ולהגדיל כבודו בעמי. כואב לו הדבר הזה. אז הוא רוצה שאנשים ידעו שפת המדינה, שיוכלו להגן על עצמם. אז הוא יזם או התחבר ליוזמה של אגודת חובבי ציון. האגודה הזאת בעצם היא הוקמה לא על ידי שומרי תורה ומצוות, על ידי אנשים רחוקים ומתרחקים מתורה ומצוות. אבל האגודה הזאת שאפה לטפל בעם ישראל, להוציא את עם ישראל מהצרות. והוא התצרף אליה. אבל לפני כן, כן, הוא טיפל בענייני יישוב ארץ ישראל, ויחד עם רבי יושב בר מסולובייצ'יק ורבי חיים מייזל על יישוב ארץ ישראל, והם עשו איזה פעולות גדולות, קול קורא להקים איזה יישוב בארץ ישראל. אבל אחר כך שהצטרפו לזה אנשים שאינם שומרי מצוות, אז רבי יושב בר ורבי אליהו חיים מייזל נרתעו לאחור מכל העבודה הזאת, לא רצו לעבוד עם עם חופשים, סטודנטים חופשים בדעת. אבל הוא חשב שזה הצלה, והוא גם מסביר את עצמו. הוא אומר, בני ציון שליבם נאמן למטרתנו, בני ציון, חובבי ציון, קראו להם, הוא אומר ככה, אף כי חלוקים בדעותיהם, בדברים שבין אדם למקום, יחיו באהבה ואחווה וגמורה. ואף שימצאו אנשים אשר יחזיקו את חבריהם לפורצי גדר, אך עליהם להתבונן. לו הייתה שריפה גדולה בביתם, והיה הכל בסכנה, הונו וגם נפשו, ויבוא אחד שהוא פורץ גדר בעיניו להציל אותו ואת כל אשר לו. האם לא היה מקבלו באהבה ושמחה? שריפה בבית. אז אגיד, רק שמרי מצוות חברו את השריפה. הלו כן החי, ענו כולנו היום, אש גדולה יצאה בקרבנו. שלבת נוראה וכולנו עומדים בסכנה. שונאינו רבו ופרצו, מספריו כבר קרוב, כבר מיליונים רבים. ולמלא מורה של מלכות כבר חיים בלעונו. הוא הרגיש את ה... ואתה כאשר נמצא לנו אחים בעת צרה כזאת, המושיטים לנו ידם לעזרה. לעשות כל מה שביכולתם להציל את עמנו ולחצר מן המיצר. האם יעין לב אחד מאיתנו לדחותם? אז הוא יושב בישיבה שאנחנו לא היינו מעיזים לעשות את זה. יש כאן תמונה שיושב, יושבים, כולם שם היו עם סקנים, אבל לא כולם מכוסי ראש. איפה זה התמונה? זה לא יומן. אנשים רוקים עם אידיאולוגיה של התרחקות. בראש המצב הזה, אני לא יודע, בבית המדרש לא רוצה להזכיר את השמות שלהם. אבל כל פנים, הם היו מאוד רוצים לדאוג לטובת עם ישראל, אבל מתרחקו מתורה ומצוות. אז הוא אומר, נביא את כולם לארץ ישראל, אז כולם יחזרו בחזרה, אין כל ספק. זה מה שצריכים לעשות, לעלות, לשאוף, לצאת מהצרות האלה של הגלות. ולעבוד ביחד בצוותא, הוא ועוד דוקטור פינסקר היו בראש חובבי ציון, ועוד אני לא רוצה להזכיר. וכל חייו מסע, וכשהרצל, זה היה לפני הציונות, זה היה כ-15-20 שנה לפני הציונות. לפני כן הייתה עוד תקופה, של הרב קלישר, רבי גוטמכר, הם היו הראשונים שעוררו שצריכים לחזור לארץ ישראל ולהשתדל לגאולה ולא לחכות לניסים. אחר כך באה התקופה הזאת של התחלת עלייה לארץ ישראל, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, וזה היה, כן, הקימו את כפר ראשונה, הקימו את מקווה ישראל ואת ספר, ואחר כך קימו את פתח תקווה לפני כ-150 שנה, זה היה מאנשי ירושלים. ואז נעת לאט, ואז כמעט הציונית, אז אלה עסקו בעניין ביישובה של ארץ ישראל, אבל לא עסקו בציונות המדינית, מה שנקרא, להביא מהלך גדול כללי של הקמת מדינה, לא רק של התיישבות בארץ ישראל, אלא שעם ישראל מגובש כולו ועומד להחזיר את חייו המסודרים כאומה בארץ ישראל. הרצל הופיע, הוא מאוד שמח, מאוד מאוד מאוד, וכתב אליו מכתבים, וכמובן שהוא כתב שהמטרה צריכה להיות שעם ישראל ישמור את תורת ישראל וכולי, אבל היה מאוד ראה שהוא עושה פעולות מאוד גדולות למען עם ישראל. אז בשנת תרנ"ח, שזה כבר אחרי הקונגרס הראשון, בביאליסטוק התאספו קבוצה של מנהיגים בביתו. אז הוא ביקש מהם שני דברים. אחד, לשבת בכיסוי ראש, ושנית, לדבר יהודית, זאת אומרת, לדבר יידיש. עברית לא יכלו לדבר, אבל לא לדבר בשפת המדינה ברוסית, אלא לדבר יידיש. אז אמר לו אחד מהמנהיגים, דוקטור ברנשטיין, שהוא היה לו כובע על ראשו, אז הוא אמר לו, את הדבר הראשון נעשה לכבודך רבינו, אף כי עגלי זיעה יטפו מראשינו, אבל הדבר השני, קשה לנו לדבר יידיש, אנחנו כבר לא רגילים לזה. אז אמר רב שמואל, אמר להם, אני גם מבין רוסית, אבל אני רוצה שתדברו יהודית, אני אסביר לכם למה. הוא אומר, משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. כבד פה זה מובן. מה זה כבד לשון? כבר היה הרבה שנים בבדיין, הוא שכח את השפה המצרית. אז הוא אומר, משה רבינו היה יודע לדבר יפה מאוד, אם לא היה כבד לשון, היה בא אל פרעה ונושא נאומים נלהבים על ערך הצדק האנושי והחופש הלאומי והזכויות וכו' וכו', והיה שוכח להגיד שלח את עמי. אז לכן, כיוון שהיה לו קשה לדבר, אמר את העיקר. אז גם פה, אני יודע, כולכם דברנים יודעים לתת נאומים נפלאים, אבל זו המטרה שלנו כעת, היא מטרה מעשית. לכן אם תדברו ביהודית, ביידיש, שיהיה לכם קשה לדבר, תראו רק את הדברים החשובים העניינים. זהו. בעזרת השם. היה עוד הזמן, ראיתי שהזמן נגמר, אז אני לא יכול עוד איזה נקודה. בסדר.